קינה פרטית של ירמיהו. כלומר, ראינו בפרק א' את הקינה של בין ישראל להלעמים, בפרק ב' ראינו בין ישראל לקדוש ברוך הוא, שזה אחר כך ביטויים שמופיעים בירמיהו, שהקדוש ברוך הוא כביכול נלחם בעם ישראל. פרק ג' זה הייתה קינה פרטית של ירמיהו, כשהסברנו אותה שהנביא הוא תבנית נוף העם, מה שקורה לעם קורה לנביא, ראינו את זה בירמיהו, זה מאוד בולט, אבל גם במקומות אחרים מביאים. ואנחנו בפרקים ד' ה', כמה שנספיק. אז פרק ד', פרק ד'. איכה יועם זהב משני הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. אז הקינה הזאת היא פותחת בקינה על יושבי ירושלים. אנחנו עוד לא יודעים באיזה הקשר, תכף נראה, אבל איכה יועם זהב. הזהב נעשה עמום. מהו הזהב הזה? כתוב בפרק פסוק ב', בני ציון היקרים המסולאים בפז. כן, הם היו מודדים אותנו. מודדים אותם בזהב. אז הזהב הזה שעמום זה בני ציון. כן, הם אלה שישנה, כלומר ישתנה לרעה, הכתם הטוב, כתם זה גם מילה אחרת לזהב, יש שם כתום. כן? תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. גם כן, כנראה שאבני קודש פה שמדובר עליהם זה דווקא, זה הנשים. בפני אבנים יקרות של משפחות ברחוב. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. כן, שני הניגודים הכי גדולים. הם היו פעם נחשבים כמו מסולאים בפז, ועכשיו איכה נחשבו לנבלי חרס, נבלי קדים גדולים, מעשה ידי יוצר. כן, עכשיו נחשבים לחרסים, שזה הכלי הכי פשוט. כנראה שמדובר פה גם על מראה וגם על כן, דימוי למי גרם על אביר העמיקתא שעוברים עליה. גם תנים חלצו שד, העניקו גוריהן, בתעמי לאחזר כעני במדבר. תנים, כן, נקריא פה, תכתיב פה תנין, אבל כנראה שהתנים בלשון רבים. תנים זה החיה שאנחנו מכירים היום כנראה גם, אמנם יש כאלה שמפרשים פה משון לוויתן, שהם נקרא לפעמים בתנך. כן, התנין הגדול, נכון? לוויתן נחש ברק, נחש הקלטון, תנין, מין דג נחש כזה, כן? אבל כנראה שכאן חלצו שד. זה נכון שהלוויתן הוא גם יונק, אני לא מאמין אבל שבאותה תקופה ידעו את זה. כן, אני חושב שהם לא זיהו את הנקודה הזאת, כמובן שאי אפשר לדעת. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהם. תנים, לתן קוראים תן מלשון שהוא מיילד. שם יתנו צדקות השם, כן, מקונן, כן, הוא בוכה, אבל זה גם קשור פה לקינה. גם תנים, אז אפילו תנים, כן, זה חיה מאוסה, חיית טרף טפילה, שאוכלת נבלות, כן, גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהם, בת עמי לאחזר כיענים במדבר. היען הוא נתפס בתנך, יש כמה ציפורים כאלה, שנתפסים, הנבואה היא על בני ירושלים, תכף נראה איך זה קשור כאן, הפסוק הזה, היען הוא נתפס בתנך כבעל חיים אכזרי. יש כמה בעלי חיים כאלה שנתפסים בתנך, עורב, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו, נכון? אז על יענים, זה איפשהו ראיתי את זה באיוב, הנה, מה זה? כי תעזוב לארץ בצהה ועל אפר תחמם ותשכח כרגל תזורע וחיית השדה תדושר הקשיח בניה ללולה לריק יגיעה ולפחד כי הישה אלוה חוכמה ולא חלק לה בבינה. תיאור של היען מתוך איוב פרק למדת שתעזוב לארץ ביצהה, כן, היא משאירה את הביצים שלה על האדמה, מקננת לארץ, ועל אפר תחמם, כן, מחממת אותם על האדמה, ותשכח כי רגל תזורעה, כן, אפילו, קלות הם נרמסו שם, וחיית השדה תדושיה, הקשיח בניה ללא לה, לריק יגיעה, כן, היא נותנת, הבנים שלה וכל מה שהיא עובדת הוא לריק, כי הישה אלוה חוכמה, הישה השקיעה, משום נשייה, כי אישה אינו החוכמה ולא חלק לה בבינה. זאת אומרת שאומרים שהוא לא עמד בתור לשכל. יעל לא עמד בתור לשכל. כן? אגב, בעל חיים מאוד טיפש. בעל חיים יחסית, נדמה לי שיחסית הגודל בין של המוח ויחס לגודל של החיה, מקום אחרון. לא מזמן ניסו להביא יענים לארץ. וסביבו, להקה של יענים שמו אותם בדרום, הם כולם מתו מטיפשות. מה זה מתו מטיפשות? הזאבים, זה בעל חיים שרץ נהדר, הם רצו, וזה להקת זאבים רדפו אחרי כמה יענים, הם פשוט נדחקו לאיזה נחל צער ונפלו מאיזה מפל. זה בעל חיים כנראה מאוד טיפש. יש את האגדה הידועה שהוא תומן את הראש בחול, כנראה שאין לזה מציאות, כן, לא מופל. כן, לא מכירים את זה מהאינטי הטבע, אבל בהחלט היה יכול להיות.
אז אני לא אעשו את השאר, אני לא אעשו את חכמות לחשוב על הרעיון.
כן, כן, להכניס את הראש. אבל באמת זה בעל חיים כאילו באמת מאוד, בלי הרבה שכל בראש, מוח של ציפור מה שנקרא. זה בדיוק על המנהליו, אז זה כאילו ציפור ועוד כזאת גדולה ומוח פצפון. יפה, אז בת עמי לאכזר כיענים במדבר. כן, נתפסה כבר חיים אכזרי, לא דואג לילדים שלו, משאיר את הביצים, מפקיר את הציפור, את הגוזלים. זה עם ישראל, ממשיל את עם ישראל לאכזר. למה? דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם, לא דואג, אין איך לדאוג. לילדים, לתינוקות, אז הוא מתחיל את התיאור באופן כללי, בני ציון העיקרים עשו להם בפס, ואז הדגש שהוא הראשון זה על התינוקות. להבנתי, הוא הולך, סדר הפסוקים לפי הסובלים, סדר הסובלים. כשיש רעב, יש רעב מי סובל ראשון, ילדים קטנים. כן? דבק לשון יונק אל חיקו, אין אישה לא יכולה כבר להעניק, היא לא אוכלת מספיק, אז היא לא יכולה להעניק. עוללים שעלו לחם, כן, מבקשים לחם, פורס פרוסות, כן? אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, אלה שרגילים לאכול מעדנים, כן, אין שם, דברים מעודנים, נשמו, משום שממה, בחוצות, חוצות בתנ"ך, בשוק. האמונים עלי תולה חיבקו השפטות. אמונים עלי תולה, תולה זה בד יקר, תולה שני, כן? בד יקר, אלה שרגילים לברוש תולה, חיבקו השפטות, כן? מחטטים באשפה למצוא שאריות לחם. תראו גם של יוספוס, מי הבית השני, זה מה שקורה כשיש רעב. ויגדל אבון בת עמי מחטאת סדום ההפוכה כמורגה ולוכלו בה ידיים. אני אסביר את הפסוק. דבר ראשון, המילה אבון בתנ"ך, צריך לדעת שהיא לא תמיד חטא. אבון הוא לפעמים עונש. כלומר, התוצאה שלכם. למשל, קין אומר, גדול אבוני מנשוא. תסתכלו שם מפרשים, מחלוקת רש"י, נזר. האם גדול אבוני מנשוא, הכוונה, גדול חטאי מנשוא, מה אתה לא יכול להכניס את החטא שלי, או גדול עונשי מנשוא, מה, כזה עונש נתת לי, אין פרופורציות לחטא, כן? אבון, לפעמים גם עונש, הרבה פעמים. אז, פה אפשר לפרש בשני העם, וזה יכול להיות שבכוונה ככה דו משמעות. בואו נלך רגע עם הפשט של, אני יודע, הפשט שזה עונש, ויגדל אבון, העונש של בת של ירושלים, מחטאת סדום, גדל, מחטאת סדום ההפוכה כמורגה ולוכה עלובה ידיים. סדום, העונש שלה הייתה שהיא נהפכו אותה, נהפכה ברגע, ולוכה עלובה ידיים. היא לא מישהו הרג אותה, לא נגעו בה, אף אחד לא נגע, הקדוש ברוך הוא הפך את זה תוך שנייה. ירושלים, חלו בידיים, מצור. מלחמה, חרב, וזה ארוך וקשה. אני מזכיר, המצור שנה וחצי. מצור החורבן, שנה וחצי. מ-10 בטבת, שנה שלמה ועוד חצי שנה, עד י"ז, עד 9 באב. ט' בתמוז נפרץ לעיר, עוד כעבור חודש, חרב המקדש. אז ויגדל אבון בת עמי, מחטאת סדום ההפוכה כמורג ולא חלו אליה. אני רק, אז אפשרות, עכשיו יכול להיות שגם הכוונה גם לחטא שלה, כן? הרי כתוב מחטאת סדום ההפוכה. אבל בפשטות זה גם מזה וגם מזה. החטאים שלהם היו יותר גרועים מסדום, והעונש בהתאמה היה גרוע מסדום. העונש הזה שאנחנו מדברים עליו, הרעב הזה, המטורף, כן, זה עונש היום, עדיף למות בשניות, זה מה שכתוב פה. עדיף למות מהר, לא לסבול. המוות ברעב הוא מוות איטי ואכזרי. רק הערה שמי שמכיר קצת, אז התנ"ך מלא בהשוואות בין סדום לירושלים. זה תמיד, 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 זה מתחיל מאברהם אבינו. נכון? הוא מלכי צדק מלך שלם, חוזר זה, פוגש שם את מלך סדום, סדום בירושלים, פעם ראשונה, נמשך בישעיהו פרק א', נכון? כמעט כי סדום היינו לעמורה דמינו, אין ספור פעמים השוואה הזאת של סדום בירושלים, מאבק תמידי בתנ"ך, גם פה. אז כאן זה בסוף, כן? גם השוואה של הסופים שלהם. זקו נזירי המשלג, צח ומחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. תיאור של נזירי ירושלים. נזירים זה לאו דווקא נזירים כמו שאנחנו מבינים את זה. נזירים זה גם יכול להיות אלה שיש להם נזר על הראש. בסדר? ולקודקוד נזיר אחד. על יוסף. אז זה יכול להיות, כן? מלשון מלוכה, וגם יכול להיות מלשון נזירים. איך שהם מסתכלים על זה, הם היו לבנים כמו שלג. אני מזכיר שבתקופת התנ"ך, להיות לבן פירושו עשיר. נכון? שחורה אני ונבן. בדיוק הפוך מהיום. היום אתה עשיר, אז אתה, יש לך שזוף. רואים שאתה יושב בחוץ, משתזף לענתך. בתקופת התנ"ך, אם אתה, כמו התאילנדים בנוב, שהם הולכים מחוסים, תראים את זה? כל הזמן עם כפיות וזה, שהם יחזרו לתאילנד, שלא יראו שהם עבדו בחוץ, זה השפלה, מי שכן, עובד ברגנו. כהאו, אז הוא נהיה עובד, זה בדיוק הפוך מאצלם, כן, התאילנד. אז זקו נזירי המשלג, צחו מחלב, אנשים לא צריכים לצאת החוצה לעבוד. אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. עצם זה לא דווקא עצמות, כן? לא העצמות שלהם אדומות, אלא עצם זה לפעמים מראה גם, הוא כעצם השמיים לטוהר, כן? לא דווקא עצמות. אדמו, המראה שלהם היה אדום כמו פנינים, וגם ההשוואה כמובן לפנינים, לבנים יקרות, אנחנו לא יודעים מה זה פנינים. הפנינים שאנחנו מכירים היום זה לבנות, כן? זה לא, כנראה לא מה שמכונה, זה מה שחז"ל מכנים מרגלית, כן? מרגליות. אנחנו לא יודעים מה זה הפנינים של התנ"ך, אולי זה איזה אבן אדומה, עודן, מקביל פה לספיר, כן? אז יכול להיות ספיר גזרתם. אז לבן ואדום, כן, מה שצריך לראות לבן נראה לבן, צריך לראות נראה אדום, אבל כאילו היו נראים יפה. ומה קרה? פסוק הבא, השוואה, חשך משחור טהורם, כן? המראה שלהם נהיה שחור, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על בשר, על עצמם, יבש היה כעץ. אני מניח שלא צריך לפרש. חשך משחור, אנשים שמשחירים מרעב, זו תופעה שהיא ידועה, כן? כמו סק, כן? הגמרא מדברת כזה, כן? סק כמו רעב. משמעות המילה כומר, נדמה לי שזה שחור, כן? נחמר, כן? ראינו את זה כבר, נכון? בפרק א', כתנור נחמר, פרק א' ואחד. בכל אופן, אז כן, מלשון שחור. אז גם כאן, חשך משחור טהורם. הם היו לבנים, הפכו לשחורים. הניגוד. לא נקרו בחוצות. אי אפשר היה לזהות. לא נקרו, לא מכירים אותם. אתה לא מזהה את הבן אדם. הכרת אותו, לא מזהה אותם. צפד אורם על עצמם. כן, האור מתכווץ על מה שנקרא... כמו בשואה. מה?
לא, המילה צפד.
מתכווץ.
לא, כן, אבל שום מקום
שנופיע. בתנ"ך. יש בפיזיקה, כשעומדים בתיכון. גוף צפיד, לא מכיר על זה? פיזיקה של גוף צפיד, לא? אני יודע, לפני 20 שנה, אני זוכר שיש בעברית החדשה. לא זוכר באמת בתנ"ך עוד, אבל צריך לבדוק. צפד אורם על עצמם, יבש היה כעץ. כן, ברור. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם, פשט, חללי חרב, יזובו מדוכרים, שזה יותר טוב מאשר למות מתנובות שדי. למרות שרש"י פה מביא פירוש שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדי, שזה על חללי הרעב. כלומר, מרוב שהם היו רעבים, הם היו אוכלים את הקוצים, תנובות שדי, וזה היה דוקר אותם בבטן. ככה רש"י מסביר. אז אפשר להבין לכאן ולכאן, אבל ברור מה זה אומר. עדיף למות בחרב מאשר למות ברעב. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, היו לברות למו בשבר בת עמי. אז דבר ראשון, אז התחלנו מהתינוקות, עברנו אל העשירים, הנזירים, כן, כל המלכים שהם נפגעים ראשונים ברעב, כי הם הכי עדינים. אחר כך הגענו אל מה עושות הנשים. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. שתי אפשרויות להבין, כמובן, ודיברנו על כבר הנושא הזה, כבר דיברנו בפעם הקודמת, לפני כאן, כן, פעמיים. הנושא הזה של אנשים שאוכלות את ידיהם, אז לא נעריך בו. מה זה רחמניות פה? כן, אז הרחמניות, בצורה פשוטה, זה שאו שהם היו רחמניות, כן? אנשים שפעם היו רחמניות, עכשיו אין להם, כבר אין, איבדו את הרגש והם מבשלות את הילדים שלהם. אבל אפשר גם לפרש ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. מרחמים, כלומר, הן מרחמות על שאר הילדים, אז הן מאכילות את הילדים והאחים שלהם. גם יכול להיות. רחמניות, אני מזכיר בתקופת התנ״ך, רחמים נובע מרחם. לאישה יש רחמים, גבר אין לו רחם, אז הוא לא קיבל. זה כמו בלטינית, המילה היסטרי זה רחם. אנשים יש להם היסטריה, גבר לא נכנס להיסטריה. אותו דבר, גם בבתן. הרחמים, האהבה, כן, בארמית, שורש לרחם פירושו לאהוב, כן, רחמנה, נכון, זה לאהוב, אז הוא קשור לרחם. הוא יצא מהרחם שלה, אז הוא יאהב אותו. אז ילדי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות, לברות, אוכלות, כן, ובריתי מידה, כמו שאומר אמנון, מכיר, נכון? ואמנון ותמר, הוא אומר שהיא תלבה לפניי הביריה, כלומר את האוכל, ובריתי מידה, אני אוכל מהיד שלה. לברות למה? כלומר, הדגש הוא על זה שאנשים אוכלות את הילדים, בניגוד למה שהיה אמור להיות שהילדים יאכלו, ינקו מהאימהות שקראנו מקודם, דבק לשון יונק אל חיקו, כן, שהוא היא אמורה להאכיל אותו, במקום זה הוא מאכיל אותה כביכול, כן? היא אוכלת אותה. היו לברות למה? בשבר בת עמי. כן, זאת אומרת, בת עמי כאן, הוא נגד הבת עמי שהזכר שם בפסוק ההוליק של הניקו גורם. קהילה אדוני את חמתו, שפך ארון אפו, חז"ל דורשים את זה לחיוב, קהילה חמתו בעצים ובאבנים, ויצאת אש בציון ותאכל ליסודותיה. אז זה עברנו עכשיו מהרעב, אלא זה אנחנו רואים שיש פה תיאור של החורבן. התיאור עד עכשיו היה של המצור. איך זה נראה המצור? מצור זה נראה, זה דבר כנראה נורא, נורא ביום. מי שפעם אצלו אפשר לקרוא ביוספוס, תיאורים נוראים, נוראים, באמת. אני תמיד בתשעה באב קורא, יש הוצאה חדשה, בדיוק הזמן. לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אני מזכיר ש100 שנה קודם מגיע סנחריב עם 185,000 חיילים ולא מצליח לפרוץ את ירושלים. ירושלים נתפסה, רואים את זה בתנ"ך, מכל העולם מגיעים לירושלים, נתפסה כדבר, כמבצר בלתי חדיר. לא רק בעיני יושביה, אלא גם בעיני כל העולם. מגיעות משלחות. מגיעה משלחת מבבל, שבבל אז רק בראשית עלייתה. מגיעה משלחת מבבל אל חזקיהו. אתם זוכרים את זה? הוא מחמד עיניו, כל הסיפור הזה. טוב, נדבר על דברי הימים שם. בכל אופן, אז לא האמינו, לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ישראלים, שיוצליח לפרוץ לשערים. מחטות נביאיה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. דיברנו על זה, חטאת הכהנים והנביאים, ירמיהו מפנה אצבע מאשימה אל הנביאים והכהנים, גם בספר, גם בספר ירמיהו, אני מצטט אחר כך הרבה הרבה האשמות של ירמיהו כלפי השכבה המנהיגה, הכהנים והנביאים. נעו עברים בחוצות, נגואלו בדם, בלא יוכלו יגעו בלבושיהם, סורו תמקר אולמו, סורו סורו אל תיגעו, כי נצו גם נעו, אמרו בגויים לא יוסיפו לגויים. לרוב המפרשים, מה שיש פה זה תיאור של תמונה מתוך, שירמיהו רואה במהלך המצור. נעו עברים בחוצות, אנשים עברים הולכים בחוצות, נגואלו בדם, ולא יוכלו יגעו בלבושיהם. הם מגועלים בדם, לא מהדם של עצמם, מזה שהם עיוורים והם נתקלים בגופות ומתלכלכים בדם. ולא יוכלו יגעו בלבושיהם. אי אפשר לגעת בלבוש שלהם מרוב הזה שהם מלאים, מלוכלכים בדם. סורו תמי קרו למו, אנשים צועקים לעיוור, תעבור מסביב, כן? או, יש כאלה שפרשו פה במפרשים, סורו תמי על האיש שאנשים צועקים על העיוור עצמו, נראה כולו, כן? מגועל בדם, סורו סורו אל תיגעו, כי נצו גם נעו, כן? אמרו בגויים לא יוסיפו לגור, אף אחד לא רוצה, גם הגויים לא רוצים מגעיל, זה פשוט מגעיל, לא רוצים שיבואו, כן, שיהיו את זה. אז אנחנו רואים איזה ברכה, שלא יוסיפו לגור בגלות, כאילו שאף אחד לא רוצה, לא יהיה מרגוע גם, כן? אבל, כן, בצורה פשוטה זה תיאור של גואל, כאילו ישעיהו, ירמיהו מתאר לנו פה איזושהי תמונה שהוא רואה מתוך ימי המצור, תמונה קשה מאוד, תמונה ממש נוראית ומגעילה. אין זה תמיד, אנחנו מדברים על המצור באופן כללי, אבל פתאום מביאים לך איזה סיפור פרטי, כמו כמו משפט אייכמן, כן? אז אתה מדבר על 600 אלף, זה נורא והיום, אבל פתאום עולה אחד ומספק, עולה כעת זדניק, מספר את הסיפור שלו, אנשים מתעלפים הקהל. כי פתאום זה תמונה, זה סיפור. זה לא כללי על איזה מספר. אז זה מה שירמיה עושה. פני אדוני חלקה לא יוסיף להביטם, פני השם חלקם, כנראה הקדוש ברוך הוא חלקם ראשון, החלקם ביעקב, פיזר אותם. לא יוסיף להביטם, פני כהנים לא נשאו, זקנים לא חננו. בצורה פשוטה, פני כהנים לא נשאו, זה על האויב, לא על מה שעל על, על, על ישראל, על החטא, אלא על העוני. כן, שכשהאויב פורץ ירושלים, הוא לא, כמו שכתוב בכללות בדברים, ולא לא יחון פני זקן, כן, הוא להרוג את כולם. פני כהנים לא נשאו, זקנים לא חננו, זה היה מקובל לפעמים שאת הכהנים, את החלק, את הכהנים לפעמים כן היו משאירים, טובח בכולם. עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע. זה רומז לאירוע שאנחנו מכירים, אירוע לפחות אחד כזה שאנחנו מכירים שמתואר בתנ"ך, באמצע המצור, יותר דיוק כמה חודשים אחרי תחילת המצור, עוד בחצי שנה הראשונה, יוצא הצבא המצרי לעזרת צדקיהו. הרי צדקיהו מורד בחסות מצרי, מורד בבבל, ובאמצע, בתחילת המצור, אחרי 3-4 חודשים, עולה הצבא המצרי, וחיל בבל עושה אחורה פנה, ומסתובב להילחם בצבא המצרי. הרווחה הגדולה בירושלים, הזכרנו את זה גם מקודם, בעבר בשיעור הקודם, רווחה גדולה בירושלים, אנשים נושמים לרווחה, כולם הולכים למלא את המחסנים, ברור שירמיהו אומר להם, נראה לכם. ירמיהו עומד בשער ומזהיר, זה רק נראה לכם שזה ככה, הוא עוד רגע צבא מצרים יעשה אחורה פנה, וצבא בבל יחזור לירושלים. וכך אכן קורה, כן? וזה, זה, על פניו זה מה שקראנו עכשיו. כן? עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו הבל, עזרה שהיא הבל. וציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. זה הכי נורא, אתה בטוח שהוא יבוא לעזור לך. הרעב הנורא הזה שמתואר, הוא קשור, שקראנו בכל הפרק הזה, אנחנו יודעים מהתיאור ההיסטורי של ירמיהו, ובספר ירמיהו, שהימים לפני, השנים לפני החורבן, היו שנות בצורת. יש הדבר שהיה ירמיהו על דברי הבצרות. כן, הוא מדבר על כמה שנות בצורת רצופות, כנראה שקורות בערב החורבן. כלומר, זה לא שהיה אוכל כל כך גדול בירושלים. בבית שני, אנחנו מדברים על זה שהם מחסנים גדולים. בבית ראשון, כנראה שלא היה אוכל. כן, ואז הרעב נורא. בבית שני, זה היה בגלל שהם שרפו את המחסנים. בבית ראשון פשוט לא היה. צדו צעדנו מלכת ברחובותינו. פשוט לא צדים את האנשים ברחובות. קרב קיצנו, אז הנה הפריצה של הבבלים אל תוך העיר. קרב קיצנו, מלאו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפינו מנשרי שמיים, בתנ"ך, מי שמכיר, נשר בתנ"ך, עית של היום. היפוך הזה, מה שאנחנו קוראים עית, בתנ"ך קוראים נשר, וירד עית על הפגרים, נכון? עית לא אוכל בגרים, נשר אוכל בגרים, עת על הפגרים. מה שקוראים נשר כנראה זה עית, דווקא נשר, כן, הוא טורף, כן, העית הוא טורף, זה בדיוק מה שכתוב פה, כן? קלים היו רודפינו מנשרי שמיים. מי שפעם ראה עית צולל על טרף, יודע על מה מדובר. קלים היו, כן, רודפינו מנשרי שמיים, נושר מהשמיים, נופל. על ההרים דלקונו במדבר הרבולן. אפשר להבין, כפשוטו, רודפים אחרינו על ההרים ובמדבר, הערבים במדבר. כלומר, מכלים את כולם, גם את מי שמנסה לברוח בצורה פשוטה. עוד מעט נחזור אל הפסוק הזה, אבל בהקשר אחר. רוח אפנו משיח אדוני נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. זה בעצם פסוק האחרון שמתאר את כיבוש ירושלים. לא, אם כבר היה את הכניסה לעיר, צדים את האנשים ברחובות, רודפים אחרי הבורחים החוצה, וזה ממש הסוף, ומה השיא של השיא של השיא, כי שני הפסוקים האחרים האחרונים כבר עוסקים בנושא אחר, השיא של השיא, רוח אפנו משיח אדוני נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. מה זה אומר? מה זה רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם? מלך, המלך נתפס, משיח השם, כן? נתפס על ידיהם, שחיתותם, מלכודת. נפלו גויים, בשחת עשו, ברשת זו תמנו נלכדה רגלם. שחת, בור שנופלים עליו, כן? שחופרים לתפוס חיות. רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם. כמובן שאפשר להבין את זה שזה רומז לשחיתות שלו, של עם ישראל. כן, ככה גם חז"ל מפרשים במדרש. אבל גם, חז"ל אגב במדרש, מפרשים את הפסוק הזה על יאשיהו מלך יהודה. רוח הפן ומשיח השם, גדולתו לשחיתותם, על יאשיהו שנופל בעוונות העם, בשחיתותם. בשחיתות של העם נופל יאשיהו בידי פרעה נכו. כן, וכאילו אז זה מאוד מוקדם. אבן עזרא והפסיקתא מוצאים פירוש אחר לגמרי. אבן עזרא אומר, מדובר פה על צדקיהו. זה מאוד הגיוני, כי אתם זוכרים איך צדקיהו נלכן, נכון? הגמרא מתארת, וגם המדרש באיכה רבה, בסוף איכה רבה מתאר את צדקיהו שהוא מנסה לברוח אל המדבר, הוא דרך איזה מערה, הייתה מערה, המדרש אומר, מערה הייתה מביתו של צדקיהו עד יריחו. והוא יוצא בורח דרכה ברגע החורבן, ואז הקדוש ברוך הוא זימן צבי. זימן צבי שהם רדפו אחריו, זה היה שחיתותם, זה היה המלכודת, כן? שהם רודפים אחרי איזה חיה, והם תופסים אותו. רודפים, צבא בבל רודף אחרי איזה צבי ותופס אותו. אגב, כל התיאור הזה מבוסס על הפסוק שקראנו עכשיו, במדבר אהבו לנו, כן? חלים היו רודפנו, כן? אבל וגם על הפסוקים ביחזקאל, יחזקאל פרק י"ב, שם מתואר איך תופסים, הוא מנבא, איך, הוא מנבא מבבל, איך חזקיהו יתפס. כתוב ככה, פרק י"ב פסוק י"ג, עוד נחזור לפרק הזה אחר כך, ופרסתי את רשתי עליו, ונתפס במצודתי, רשת, מצודה, הנה מה שדיברנו, שחית אותם, והבאתי אותו בבלה, ארץ כסדים, ואותה לא יראה, כי מעברים את עיניו שם, כן, ושם ימות. בסדר? אז זה, גם התיאור של ה... מחפירה של, של היציאה שלו דרך המנהרה, היא גם מכאן. ופרסתי את רשתי עליו, אז אני קורא פסוק אחד קודם, והנשיא אשר בתוכם, סוגריים, יחזקאל קורא לצדקיהו נשיא, הוא לא מקבל אותו כמלך, הוא מוריד אותו בדרגה, לא נעריך את זה עכשיו, אם תרצו פעם אחרת. הנשיא אשר בתוכם אל כתף יישא בעלתה ויצא, בקיר יחתרו להוציא בו, פניו יחסה, יען אשר לא יראה לעין הוא את הארץ. הוא מתאר אדם שחופר, שחוצב, הוא אומר, יחזקאל פה אגב עושה פה איזה הצגה כזו, לעיניהם חתור לך בקיר והוצאת בו, לעיניהם על כתף תישא ועל אתה תוציא פניך. כלומר, יחזקאל מצטווה לעשות איזה הצגה שבאדם שעושה לו איזה, כן, חור בקיר כדי לברוח, כדי לצאת. הוא את מי הוא מדמה? צדקיהו, שמה? שחופר כנראה לעצמו איזושהי מנהרת בריחה ויוצא ממנה. אתם בטח מכירים את מערת צדקיהו? מכירים ליד שער שכם? יש שם מערה תת-קרקעית ענקית בגודל מאות מטרים רבועים. היא נקראת מערת צדקיהו. היא נמצאת בעצם, היא מכסה כמעט מתחת לכל הרובע המוסלמי. ככה היא מכונה בלשונה מערת צדקיהו, היום אנחנו יודעים להגיד שהיא לא מצדקיהו, היא דווקא מתקופת הבית השני. זו מחצבת ענק, שכנראה דווקא מימי בית שני, כנראה הורדוס, אולי חשמונאים, והתחיל את החשמונאים נמשך אצל הורדוס, והוא פשוט היה צריך אבנים לבניין המקדש. לא ללכת רחוק, פשוט מתחת לירושלים, חלול. רק צריך לשים חומר נפץ ולהעביר שם את כל הרובע המוסלמי. לא הצעתי כמובן, אלא סתם אומר, תיאורט, כן? אבל לא, באמת, זה חלל אדיר, כאילו, באמת, מתחת ל... זה כל הרובע המוסלמי, הוא עומד על אוויר בכלל, מתחת. יש נערה ענקית מתחת, כדאי ללכת לבקר, למרות שאין הרבה מה לראות. כאילו, יש... רואים שזה מחצבה שהם מוצאים אבנים ענקיות. אז, וגם אין לזה יציאה, כלומר יש לזה רק כניסה ואין יציאה. אז כנראה שזה לא, כנראה, זה לא מערה נחפרה לפני 100 שנה כבר. בדקו אותה וזה, גם היום אפשר להיכנס, שאנחנו עושים שם אגב אירועים, כן, אנשים מכירים, עושים חתונות, בר מצוות, אבל כאילו אין לה משמעות היסטורית. אז מה זו המנהרה הזו שמצווה? מי שקורא בספר מלכים, בכלל מתואר, בספר מלכים ב' ממש, ממש סוף מלכים ב', בכלל מתואר שירמיה, שצדקיהו, בורח לא במנהרה, אז אני קורא, זה מאוד יפה, אני קורא כאן, תסתכלו בפרק כ"ה, או שתקשיבו, פרק כ"ה, פסוק ב'. ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי ועשור לחודש, י' בטבת שנה ט' של צדקיהו, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה ידיים סביב, ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו, עד ה-12 שנה, זה כמו שאמרתי, שנה וחצי. בסדר? מ-10 בטבת שנה ט' עד תמוז שנה 11 זה שנה וחצי. בתשעה לחודש, תמוז, ויחזק הרעב בעיר, הנה מה שקראנו, תיאורים, ממש, זה ממש מתאים, אתם רואים? אז אבן עזרא רואה הולך עם הפשט, נכון? חז"ל אמרו את זה על יאשיהו, ככה גם רש"י, כמו המפרשים, אבן עזרא הולך עם הפשט, הנה הרעב, כתוב, הרעב, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, ועכשיו תקשיבו, וכל אנשי המלחמה הלילה, דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך, וכסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה. וירדפו כל כסדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות ירחו, הנה הריחו של המדרש, וכל חילו נפוץ ומעלה, והתכסו את המלך, ועלו אותו למלך בבל רבלתה, ודברו איתו משפט, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת דיני צדקיהו עיוור, כולנו מבינים, שבכוונה, כאילו רוצים לענות אותו, אז הורגים את הבנים שלו, ואז מעברים אותו, כדי שהדבר האחרון שהוא ראה, כאילו זה יהיה, את הבנים שלו, זה מה שיהיה לו בידיים, אין לי פה שטוש, יש פה שטוש. כן, אז קצת ארכיאולוגיה על ירושלים הקדומה, אני לא ארחיב יותר מזה. זאת עיר דוד, אתם מכירים, נכון? עיר דוד, זה המקדש. אין, אני אצייר סכמטית. זו, העיר הקדומה עוברת הרחבה בימי חזקיהו, משהו כזה. זה הרחבה, זה מה שנקרא הגבעה המערבית. אתם איתי? כן, כאן התאורופיאון, כאן הכותל המערבי. בסדר? פה הכותל המערבי, הנה של הר הבית. זה התאורופיאון, פה שער האשפות, פה שער יפו. בסדר? פה שער ציון. היום זה, חלק הזה מחוץ לחומה. בסדר? פה נמצא אדום ציון. בסדר? זה היום החומה עובדת בערך משהו כזה. שער האשפות הוא לא פה, כמו שאתה יודע, פה. אבל הוא על הנחל הזה. כשחזקיהו מגדיל את החומה, תכף נקרא את זה הפסוקים בישעיהו כ"ב, הוא בעצם מרחיב את החומה ככה, ונוצר פה מקום שהוא בין החומה הישנה, כן? זה החומה הישנה של חומת דוד ושלמה, לבין החומה החדשה. בסדר? כיוון שיש פה בדיוק נחל, נכון? הרחבה, תאורפיאון, חזקיהו עושה פה בריכת ענק, עושה פה סכר ענק.
דיברנו על זה עכשיו.
ועושה פה בריכה. קוראים לבריכה הזאת בריכת בין החומותיים. ברור למה קוראים לבין החומותיים, נכון? כן? הנביא ישעיהו, פרק כ"ב, אומר, ומקווה עשיתם בין החומותיים למימי הבריכה הישנה. כלומר, הייתה בריכה כנראה קדומה יותר למעלה, והם עושים פה בין החומותיים בריכה. ושער שנקרא שער בין החומותיים. איפה הוא נמצא? כנראה איפה שהוא פה. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל כנראה שהיה פה שער. פה, בעצם הנחלים הזה, שזה נקרא קדרון, וזה נקרא גיא בן הינום, זה נקרא תאורופיאון, כולם יוצאים ויוצאים כאן. אל מדבר יהודה, זה הקדרון, בסדר? פה כפר סילואן. חזקיהו, איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה פה את הברכה בעצם? הוא לוקח את המים שבעצם נמצאים פה, נכון? הגיחון, וכולנו מכירים, הוא עושה דבר כזה, משהו מאוד מפותח, ומעביר את זה מתחת לעיר לכאן. זה נקרא נקבת חזקיהו. מצאו את זה, מצאו את הכתובת. תוארך כנראה חזקיהו, לעניות דעתי לפני התנ״ך עולה שאולי אחז התחיל את זה, וגם די הגיוני, לא משנה כרגע, אבל מקובל לקרוא לזה נקבת חזקיהו. והוא מכניס את המים פנימה, והחז"ל לא הודו לו, לא הודו לו, תלוי בגרסה, תלוי איפה כתוב וכולי. זה מה שחזקיהו עושה. גם בלי ההמשך שאני אגיד, אני רק מיידע אותם פה, לפני המפעל מים הזה של חזקיהו שמכניס את המים, הבריכה הישנה, יש בריכה שנמצאת פה, זו הבריכה שנמצאת היום בעיר, שרואים אותה בעיר דוד למטה, ובחפירות של עיר דוד, ופה יש תעלה חפורה שמובילה ככה את המים. מהמעיין הובילה כאן, התעלה הזאת היו אגב חורים פה שיצאו אל הקדרון וישקו את האזור הזה, זה נקרא גן המלך. בסדר? כאן היה גן המלך, הוא מופיע כמה מקומות בתנ״ך. הוא היה מושקה על ידי תעלה הזאת, תעלה הזאת, תעלה מאוד קדומה כאן. גם היום ניתן ללכת בתעלה הזאת. אם, במקום ללכת לנקבת יחזקאל שכולם באים והולכים פה, ממש לפני הנקבת, תפנו שמאלה, אתם תלכו בתעלה הכנענית, כן? במקום להיכנס פה לתעלה, תפנו שמאלה, אתם תלכו הולכים בתעלה הכנענית. עד היום היא קיימת, אפשר ללכת בה ואתה יוצא פה, בבריכה הישנה. במקום בבריכת בין החומותיים של יחזקאל ובנה. בסדר? מה עושה צדקיהו? מה אני משער? הרי קראנו עכשיו את הפסוקים, כתוב ככה. ותיבקע העיר, וכל אנשי, עכשיו א' כולנו, שמתם לב שזה כתוב ברוסית, נכון? זה דרך שהתנ"ך לבטא בהלה. ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה, הלילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך וחסדים על העיר סביב ואיך דרך הערבה. אנחנו שומעים את הבהלה, כן? אין מילות קישור. וזה, צדקיהו מנצל את הבהלה הזאת, נראה את זה אחר כך, זה מאוד חשוב להבין את זה. הוא מנצל את הבהלה, נבקע את העיר, וכל אנשי המלחמה, מה כל אנשי המלחמה? מה קורה איתם? כל אנשי המלחמה עסוקים בלהילחם וכו', ומה עושה צדקיהו? בורח. איך הוא בורח? התשובה היא נכונה. הוא כנראה בורח גם דרך מנהרה, כמו שאומר יחזקאל, וגם, כמו שאומרים כתוב במלאכים ובירמיהו, גם על פני הארץ הוא בורח אל המדבר עד יריחו, כמו שמתואר פה, כן? דרך שער בין החומותיים, אשר על גן המלך, וילך דרך הערבה. דרך הערבה זה הדרך שמובילה לערבה, זו הדרך הזאת. שיוצאת דרך הקדרון, עשינו אותה פעם מתלמידים, הולכים, אתה הולך לאורקדרון, אתה עשית לנו? לא עשית. הולכים, אתה הולך, אפשר לעשות סיור, טיול כזה, מקימי הקדרון, אתה יוצא באובנת. הקדרון נשפך. אתה הולך לאובנת, זה המסד, אתה הולך למסד, זה 25 קילומטר ככה, יותר אפילו, אבל זה שווה, כאילו, ביום אחד אתה חוצה את מדבר יהודה. כן, זה בהליכה מהירה, אתה מגיע לערבה תוך יום. כן, לאובנת ים המלח, ומשם כבר אתה מסתדר. אז זה מה שצדקיהו רוצה לעשות. אז איך הוא עושה את זה? הוא יורד לשער בין החומותיים, בסדר? נכנס אל הנקבה והולך בנקבה נגד הכיבוש. עברו 100 שנה מאז שחזקיהו חטף את הנקבה. איני יודע אם אנשים עוד זכרו בכלל שלפני שחזקיהו חפר את הנקבה. הרי הנקבה הזאת, אתם יודעים, בשנת 1900 ומשהו, כש... 1800 ומשהו, סוף 1800. שוורן נכנס לכאן, אף אחד בכלל לא ידע, כולם ראו פה את המים, אף אחד לא ידע שהם מגיעים מכאן. לא ידעו את זה פשוט. למה? כי כולם שכחו כבר. היה בזה. כל הנקמה הייתה מלאה אבנים ואפר וסתומה. זה הגיוני מאוד שגם אם צדקיהו כבר אנשים לא ידעו, וגם אם ידעו, אז חלק מהחלקים כבר כנראה היו כנראה סתומים. ומהתעלה הזאת ספק אם ידעו. זה מה שעושה צדקיהו. כשהוא תוך כדי המלחמה, ותכף נראה שזה כנראה מה שקורה, וזה כנראה מה שיחזקאל מנבא, יחזקאל מסביר להם. אתם חושבים שיש מלחמה בירושלים? אומר יחזקאל, המלך שלהם עסוק בלחפור לעצמו דרך מילות. זה מה שקורה בירושלים. הצבא נלחם, אבל המלך עסוק בלפנות את הזה. כנראה שהוא יוצא כאן, אין יציאה מפה למעיין, אז הוא נכנס לתעלה הזאת, ומהתעלה הזאת יש לה חלונות, הקימו לקדרון עד היום, חלקם סתומים, חלקם פתוחים, ואתה יוצא, פשוט יוצא לקדרון, וזה הקדרון ככה. יוצא, ואז בשלב תופסים אותו. כן, הנה, אולי כמו שהמדרש אומר, אולי לא, לא משנה. המדרש רוצה להגיד רעיון, שהקדוש ברוך הוא, כן, גורם את זה, שהוא יתפס, שיצודו אותו, כן? זה בדיוק התיאור. אז זה כנראה התיאור, ככה זה מסתדר. בין החומותיים זה כאן, וגן המלך זה כאן, כן? אז הוא עובר משער בין החומותיים, כן? נכנס פה בית כנראה, יוצא בגן המלך, זאת דרך הערבה, ופה הוא נתפס. למה זה חשוב להבין את זה? זה מסביר הרבה דברים. בפעם הקודמת ראינו שירמיהו בפרק למדת, הנה, בפרק למדת, ירמיהו עובר, ואם אתם זוכרים, הוא עובר בין החיילים ומרפא את ידיהם. הוא עובר בין החיילים ומשכנע אותם להיכנע, לצאת אל מלך בבל. הוא אומר, מי שיצא אל מלך בבל, כן, תהיה לו נפשו לשלל. כן. אם יצא תצא לסרב ירמיה וחייתה נפשך. הוא אומר את זה לחיילים, ואז שרי העיר, כן, השרים תופסים אותו שהוא אומר את זה, והם רוצים להרוג אותו. הם רוצים להרוג אותו. ורק כשמבינים את זה, כן, רק כשמבינים את זה, מבינים מה ירמיהו עושה. למה ירמיהו מרשה לעצמו להגיד לחיילים, תצאו, תצאו החוצה, אין לכם על מה להילחם? כי מה הוא יודע שהם לא יודעים? הוא יודע את זה, הוא יודע שהמלך מנצל את המלחמה שלהם כדי להציל את נפשו. הרי המצב היה בדיוק הפוך, אתם זוכרים? ירמיהו, אם אתם זוכרים, ירמיהו אומר לצדקיהו, אם תצא אל מלך בבל, העיר תשרוד. אתה תינתן בידיהם, אבל העיר תשרוד. צדקיהו עושה בדיוק הפוך. הוא נותן, הוא מוכר את העיר כדי להציל את נפשו. בדיוק הפוך. ועל זה, כן, על זה בדיוק עובר ירמיהו, זה מה שמנבא יחזקאל, זה מה שעומד שם יחזקאל האנשים. שהוא מנבא את המלך לאדם שחופר לו בעלתה, וכן, חופר לומדה, אולי הם עברו את עיניו, כן? וזה, מה שזה, וזה בדיוק מה שהולך ירמיהו, הוא אומר לחיילים, תגן, תעזבו, תצאו החוצה. אז זה התיאור כנראה, על פי האבן עזרא, זה התיאור של... רק דבר אחד פה קשה, רוח אפנו משיח השם נלכד בשחית עולם. רוח אפנו משיח השם, צדקיהו. מובן למה חז"ל דרשו את זה על יאשיהו. הפירוש של אבן עזרא פה הוא קשה. יאשיהו היה המלך הצדיק האחרון שאנחנו מכירים, מכל ארבעת המלכים, נכון? כן, יהויקים, יהויכין, יהואחז, צדקיהו. על כולם כתוב, ויהיה עשרה בעיני השם, כן? על, זה, בלי יוצא מן הכלל. יהואחז היה שלושה חודשים, אז לא כתוב על התחילה, אבל לא סטיק פשוט. בסדר, אבל כולם היו, עשו הרע בעיני השם, שלושה מהם בנים של יאשיהו. כן? יהויקים, בן של יאשיהו, יהויכין הבן שלו, יהואחז גם כן בן של יאשיהו, וגם צדקיהו בן של יאשיהו. כן, אז... כולם, אז איך אפשר להגיד עליו, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחית עולם, לכן חז"ל מבינים את זה, אומרים זה על יאשיהו. האמת, שגם צדקיהו כנראה בתחילת ימיו כן נחשב משיח השם, אבל אני חושב שזה לא סותר את מה שחז"ל אומרים, אז בואו נסביר את זה. בשביל, בואו נסתכל, ירמיהו, רגע להסתכל את זה. ירמיהו פרק כ"ב, כ"ב, כ"ג שם. פרק כ"ב, תחילת פרק כ"ב. כה אמר אדוני, רד בית מלך יהודה, ודיברת שם את הדבר הזה. זה גם, האמת היא שגם מופיע פה בפרק, בסוף פרק כ"א, כן. הוא מדבר את זה צדקיהו. כבר יש מצור, כן? הכסדים הצרים עליהם מחוץ לחומה, זה רואים בפרק כ"א. וכתוב, ונלחמתי איתכם, אני איתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה, מה שראינו בפרק ב', שהקדוש ברוך הוא בעצמו נלחם, זה בפרק כ"א. טוב, ואז הוא אומר להם, היושב בעיר הזאת ימות, זה בפרק כ"א, היושב בעיר הזאת ימות בחר וברעב ובדבר, והיוצא ונפל על הכסדים, הצרים יחיה והייתה לו נפשו לשלל, מה שאמרנו מקודם, מה שהוא אומר לאנשי העיר יוצאת החוצה, אחר כך הוא אומר גם לחיילים את זה. כן, כה אמר אדוני, פרק כ"ב, רד בית מלך יהודה ודיברת שם את הדבר הזה ואמרת, שמע דבר אדוני מלך יהודה יושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך ועמך. כה אמר אדוני, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד השור, והגר יתום ואלמנה אל תונו, ואל תחמוסו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, כי אם עשו תעשו את הדבר הזה, ובאו בשערי הבית הזה מלכים יושבים לדוד על כיסאו, רוכבים ברכב ובסוסים, הוא ועבדה ועמו. ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בנשבעתי נאום אדוני, כי לחורבן יהיה הבית הזה. המצב כבר בחוץ מצור. אומר, לא, עוד יהיו מלאכים. עוד יכולים להיות, אם תחזרו, עדיין אפשר. ואז הוא עובר, עובר על כל הבנים של יאשיהו, אני לא אעריך את זה עכשיו, פסוק י"א הוא אומר, כה אמר אל שלום בן יאשיהו, המולך תחת יאשיהו אביו, כנראה שזה יהואחז. כן, ככה רוב המפרשים פה מסכימים, או בן אחר שאנחנו לא מכירים. ובפסוק י"ח הוא אומר לכם, כה אמר אדוני, יהויקים בן יאשיהו, מלך יהודה לא יספדו לו, הויכי וכולי, ואחר כך הוא אומר על, בספר פסוק כ"ד הוא מדבר על קוניהו, קוניה, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים מלך יהודה, חותם על יד ימיני, משם אתקנך, כן, אני אנתק אותך וכולי. פסוק ה', פרק כ"ג פסוק ה', הנה ימים באים נאום אדוני. והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה לארץ. כלומר, ישעיהו, אחרי שהוא מנבא על יהואחז שמת, ועל יהויקים, הוא אומר לו, גם אתה, זה כנראה לא יצא ממך כלום, וליהויכין, הוא אומר, גם אתה לא תעזור, הוא אומר, יבוא, מי בסוף יבוא, מלך, מי ימשיך? צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, עוד פעם, צדיק ויעשה צדקה, בימיו תיוושע יהודה וישראל לשכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו, איך יקראו לו? אדוני צדקנו. מי זה? מכירים לנו, יש רק אחד כזה שנקרא אדוני צדקנו. מי זה? צדקיהו. אבל זה לא השם שלו, כי איך קראו לו באותה תקופה? לפני שהוא הומלך, קראו לו מתניה. זה שמו אשר יקראו, מי שמשנה את שמו זה מלך בבל. בסדר? מה מסתבר, כן? שצדקיה הוא היה התקווה של ירמיהו. לא יהויקים ולא יהויכין ולא יהואחז, הוא לא תלה בתקוות, הוא תלה תקוות בצדקיהו. וייתכן גם שצדקיהו היה מלך צדיק בשלוש השנים הראשונות שלו, עד השנה הרביעית שבה הוא מורד למלך בבל ומפר את השבועה. ומאותו, כן, והוא היה אמור לתקן את ירושלים לעשות משפט הצדקה. איך הוא היה אמור לעשות? כתוב, בדיוק כמו שכתוב במגילת איכה, וקראנו את זה כבר בירמיהו. אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. בצל שלו. כן? ראינו, הוא לא היה אמור להיות, איך הוא היה אמור להחליט? בתור מלך מתחת. בצילו נחיה בתוך בגויים. כלומר, תחת מלך בבל, הגויים, בצילו נחיה. הוא יגן עליהם. הוא היה אמור תחת צדקיהו. אם הוא היה זה, וזה אגב אם אתם זוכרים נבואת המוסרות והמוטות שראים פעם קודמת, יותר כפי, שהוא אביאו את צווארכם בעול מלך בבל ועבדו אותו וחיו. זה מה שירמיהו אומר. הוא אומר את זה לכל העמים מסביב, וגם לצדקיהו. לא, אתם לא מבינים, אתם עכשיו אמורים להיכנע למלך בבל ואז תשרדו אותו. כמה שנים כבר הייתה מלכות בבל? אחרי החורבן, כמה שנים? כן? 30-40 שנה. זה מה שצריך לשרוד. זאת אומרת, תתנו לבבל, אחרי כן כבר פרס כובש אותה, ותעברו אותה. וזה מה שאמרנו, רוח אפינו משיח אדוני, כן? שהוא היה בהתחלה, הוא היה משיח השם. כמותי לדוד צמח צדיק. מה שנקרא, מה זה משיח? הוא נקרא, איך אומרים לך, כמו אצל רבי עקיבא, הוא נקרא בחזקת משיח. חזקיה, הוא היה בחזקת משיח. היה לו פוטנציאל להיות, ולכן כל הביטויים האלה של צדיק, והקים אותי לדוד צמח צדיק, הוא מלך מלך, כן, ועשה משפט וצדקה, וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו, כן, ממש הוא היה אמור להיות, יש פה, זה לא עובד, זה מתרסק עם המרידה של צדקיהו במלך בבל, שירמיהו לא מצליח לעצור אותה, ונשבר לגמרי. מה מצבים הזמן, יש לי נדמה?
זה
יותר
מספיק.
טוב, בוא נהיה, לא יודע אם מספיק לפרק, כן, אבל מספיק לפחות את שני הפסוקים האחרונים של הפרק בוודאי. שני הפסוקים האחרונים של הפרק הם פסוקים שונים, שונים מכל מה שראינו. סיסט, כמו, אגב, כמו כל שאר הפרקים בספר במגילת איכה, שני פסוקים, על סוף הפרק, נקמה. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, כמובן שזה באירוניה. תשמחו, תשמחו, כי למה? גם עלייך תעבור כוס תשקרי ותתארי. תשקרי, את תשתי מהכוס הזה עד שתשתקרי. תכף נראה את הכוס הזאת על מה מדובר, כי הוא מוזכר בכוס הזאת בספר ירמיהו. ותתארי, שתי אפשרויות המפרשים פה, או תתארי, מלשון תארי את זה החוצה, תשתי ותשתקרי עד שתקיעי, תיאור רגיל של שיקור. או, כאילו להגיד עד כמה היא תשתה את זה, או תתאר עם ישרון ערבה, כן? היא מגולה. תם אבונך בת ציון, אני מזכיר שאבונך זה דו משמעי, כמו שדיברנו מקודם, לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום גילה על חדותייך. כלומר, נקמה באדום. מה הקשר לאדום? אנחנו זוכרים. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים, ארו, ארו, זה בדיוק, גם עלייך תשקרי, תתארי, כן? זה ארו, ארו, זה על נערות בבל, אבל גם בירמיהו, בירמיהו עצמו, הוא מזכיר את הכוס הזאת. אין ספק שירמיהו כתב את המגילה, הוא כל כך בולט, תסתכלו בפרק, בספר נבואות העמים של ירמיהו, הוא כותב את זה. האמת היא שזה מופיע, הוא כותב, ירמיהו עצמו כותב על זה שיש לו ספר נבואות העמים, הוא כותב על זה בעצמו, הוא מפנה לספר שלו. ראינו את זה הפעם הקודמת על כל נבואת המוסרות בפרק כ"ה. כתוב ככה. אז הוא אומר, הביאו את צווארכם בעול מלך בבל וכולי, וזה בפרק כ"ה קראנו מקודם. ואז זה היה כמלות 70 שנה, הפקוד אל מלך בבל, הנה מה שאמרתי מקודם, כן? בסך הכל, בסופו של דבר מלך בבל, וזה, ואז חז"ל שואלים, רש"י עושה את החשבון, מאיפה סופרים את ה-70 שנה, כי צריך להתחיל לספור אותם קודם כבר, וזה. פסוק ט"ו, פסוק י"ג, בואו נקרא פסוק י"ג. והבאתי על הארץ ההיא את כל דבריי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה אשר ניבא ירמיהו על הגויים. אז לירמיהו יש ספר שהוא מספר נבואות הגויים, הוא מתחיל בפרק מהם. ספר בפני עצמו, כלומר, בתוך ירמיהו יש כמה ספרים. ספר נבואות הגויים של ירמיהו, אגב, כמו ליחזקאל, גם יש לו ספר נבואות העמים, כן? פרק אף, וגם לישעיהו, אם אתם זוכרים, מפרק י' ג', ספר נבואות העמים. כלומר, הנבואות האלה, נביא לגויים את עתיך, ככה השם אומר לירמיהו. כלומר, הנבואות, הנביאים האלה לא היו רק נביאים לעם ישראל, אלא הם כן ניבאו גם על העמים בהקשר של עם ישראל, מתוך ההקשר הכללי. אז עוד מעט נפתח שם מה כתוב בספר נבואות הגויים, אבל זה יש פה הפניה, תסתכלו שם. כי עבדו גם הם הגויים רבים ומלכים גדולים ושילמתי להם כפעולם וכמעשה ידיהם. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל אליי, קח את כוס היין החמה הזאת מידי. חמה, יין החמה, יין כולנו מבינים, חמה דו משמעי, כעס, אבל רעל. חמת תנינים יינם וראש פתנים אכזר. חמת תנינים יינם, היין שלהם מורעל בארס נחשים. חמת תנינים, ארס נחשים. בסדר? חמת תנינים, חמת אחשור, הארס של האחשור. אז חמה, כוס היין החמה, זה כוס יין מורעלת. קח את כוס היין... אני בסדרה, אני אומר שככה היה מקובל פעם להוציא להרוג. אם צריכים להוציא, אני אתן לו לשתות יין מורעל. גם זה היה, כאילו... לא היה מרגיש את זה, כאילו היין היה מפיג את ההרגשה ואתה בסון. קח את כוס היין החמה הזאת מידי והשקיטה אותו, לכן אגב אומרים לחיים. לפי הרש"י בית ספר, אז גם אומרים לחיים, אתה רואה מה? לחיים. הכוס הזאת היא כוס של חיים. תנו שפר, איך כתוב במשלי, נכון? תנו שפר, תנו יין למראי נפש, משהו כזה. כאילו שככה הם נותנים למי שקשה לו. קח את כוס היין החמה הזאת והשקיטה אותו את כל הגויים אשר אני שולח אותך אליהם ושתו והתגועשו והתהוללו מפני החרב אשר אנוכי שולח בין אותם. כן, כדאי שהם ישתו כי... ויקח את הכוס מיד אדוני ואשקה את כל הגויים אשר שלחני אדוני אליהם את ירושלים ואת ערי יהודה ואת מלכיה, את פרעה ואת כל מלכי ארץ האוץ, אוץ זה באדום, את אדום ואת מואב ואת בני עמון ואת כל מלכי צור, מלכי צידון ואת מלכי האי אשר בעברם ודן תימה ומונה פה את כל המלכות, מי שזוכר כמו יותר, כן? וישעיהו מונה פשוט את כל הממלכות, ואם נציץ רגע בספר, וזה בזה נסיים, נציץ רגע בספר נבואות העמים, בפרק מ"ו, זה מתחיל כבר קודם, אבל כמו התחלה הוא מנבא על מצרים, מעריכות וכולי, אז בפרק מ"ו, כן. לא, מ"ו זה עדיין על מצרים, אני רואה. עוד ממחת על אשקלון, ממחת מואב, ממתת עמון, אז אחרי כן זה אדום, הנה, ממתת פסוק ז' לאדום, לאדום כה אמר אדוני צבאות, האין עוד חוכמה בתימן, עבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתם, פסוק ט', בסדר? זה אגב מזכיר גם פסוקים בעובדיה, למי שזוכר. אם בוצרים באו לך, לא ישאירו הללות. אגב, זה משחק מילים, כי עיר הבירה של אדום היא בצרה. כן? וקוראים לה בצרה, כי יש שם הרבה ענבים, הייתי שם. יש שם הרבה ענבים, עם גבתות של ענבים עתיקות ומורים עד היום. אם בוצרים באו לך, לא ישאירו הללות. כן? יבואו לבצור את הכרמים, אבל גם את האנשים שלך, לא ישאירו הללות, לא ישאירו ענב. אם גנבים בלילה השחיתו דיים, כי אני חשפתי את עשיו, גיליתי את מסתריו, נחווה לא יוכל להצליח להתחבא, שודד זרעו. המילה אסף, פירושו מכוסה בתנ"ך. אחת המשמעות ככה, כי הוא נולד צעיר, הוא היה מכוסה. כן, זה אומר, אני חשפתי את אסף, כן? גילחתי אותו. גיליתי את מסתריו, ונחבא לו יוכל שודד זרעו ואחיו ושכנה ואיננו, עזבה יתומך, אני אחיה, ואלמנותיך עליי תבטחו, כי כה אמר אדוני, והנה הכוס, עוד פעם, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס, שתו ישתו. ואתה עונקות ינקה, ואתה עונקות ינקה, לא תינקה כי שתו תשתה. זו הכוס, אז זה בדיוק מה שירמיהו כותב, וניחה. גם עלייך תעבור כוס. יש כוס של רעל שהקדוש ברוך הוא משקה את האומות, וזה, והוא משווה את זה פה למהפכת סדום ועמורה וכולי וכולי. כנשר ידעה, בדיוק התיאורים שאצלנו היו על עם ישראל באיכה, אז הוא מתאר את האויב שיבוא, כנשר ידעה, יעלה וידעה ויפרוס כנפיו על בצרה. והיה לב גיבורי אדום ביום ההוא כלב אישה מצרה. אישה מפחד. יפה, אז זה עד כאן הזה. הפרק הבא, אין הרבה מה להגיד עליו, זה פרק שהוא אחרי החורבן, אז אני אדבר פעם קצת על אחרי החורבן. נקרא את הפרק, נסתכל על הפרק.